ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה עניינו של מפרש בן ימינו מודרני שלא יכול לחפף. יש כמה בעיות לא פשוטות. המייס הזה עם גניבת הברכות. אז מסתום יהיו כאלה שיעגלו קצת פינות ויהודי נורמלי מהעולם שלנו הוא לא יכול להתעלם מזה, הוא צריך להתמודד עם זה, וזה בדיוק מה שהוא עושה פה. פרשת הברכות צופה בפרשת מכירת הבכורה ביד עשיו ליעקב. זאת אומרת, זה מופיע בפרשה בסמיכות, ובוודאי שיש לזה קשר. ובלשון בעל העקדה, הברכה והבכורה הם עניינים נמשכים זה מזה ונאחזים זה בזה. זה אפשר גם ליעקב את הלגיטימציה, חוץ מהכיבודים שבדבר הזה, כי הוא הבין שהאב והמינה שעשיו נתן את הברכות זה מכוח הבכורה, והוא לא ידע, מלמד לא ידע מהסיפור הזה, ולמעשה עשיו בצורה של בומרנג, כשהוא אומר, ויעפן את זה פעמיים, אז זה גרם כמובן למשחק, לומר גם ברוך יהיה. זאת אומרת, כמה שאלות, וזה גם אחד מהשאלות האלה. באחד יצחק חרדה גדולה. פתאום הוא מגלה את הבעייתיות. אז מה היה צריך להיות? כמו שיעקב חשש, בבית ילי כללה ולא ברכה, היה צריך לתת לו שפחתם. ומה הוא אומר גם ברוך יהיה? אז יש כמה הסברים למה יצחק אמר גם ברוך יהיה. אבל מה עשה התשובה ניתנת בדברי עשיו? עשיו, בגלל ההתמרמרות, פולט ויעקבן את זה פעמיים. אבל יצחק מיד שומע שהוא מכר את הבכורה. אז אם הוא מכר את הבכורה, אז מגיע, ואתה לא סיפרת את זה לאבא, אז ממילא הוא לא יכול היה להתייחס לזה. על כל פנים יש תלות. בין הסיפור על מכירת הבכורה, בעלי הלכה יש להם פה בעיה לא פשוטה, איך אפשר למכור בכורה? זה דבר שבא לעולם, זה יש בו ממשות, אין בו ממשות. אז יש בזה כבר כל מיני דיונים בסיפור הזה. כיוצא בזה למכור את העולם הבא שלך, גם כן לא כל כך פשוט. על כל פנים בתורה זה מופיע כסמוכים זה לזה. ובסיכום לפרשה שם הערכנו מענייני בכור ובכורה ובעניין נטילת הבכורה מן הבכור והראתה לאחיו הראוי ממנו ישע. פרשתנו עמוסה בבעיות, מהן אמוניות מוסריות ומהן קיומיות. ובלשון הרלב"ג, סוף דבר, הנה זה הסיפור, הוא חיזק הספקות מאוד. מי ידע וידע, עדיין אני לומד את זה ויש לי הרבה הרבה סימני שאלה והרבה הרבה ספקות. והוא מנסה להתמודד עם זה. ויקשו ראשוני ראשונים ואחרוני אחרונים קושיות וקושיות שונות, עליהם העירונו, אם בפירוש, אם בהערות עליו. ומילא נזכיר כאן את הקושיות שנקרא אבן עזרא. אם הבכורות היו על דרך נבואה, וכאן גם יש שאלה, מה פירוש זה ביד יצחק לתת, זה יחולים, איזה סטטוס יש לו? אז אומרים, זה דרך נבואה, וכך הבינה את הדברים, כמו שזכרנו שם רבקה, כיצד לא ידע יצחק מי הוא מברך. לא כל כך פשוט שנביא יודע כל דבר, אבל ועוד הקשה, מה התועלת בדברי הברכה אחרי שהייתה מחשבתו על עשיו? אם לכתחילה הוא חשב שזה עשיו, ואם זה יתברר זה לא עשיו, אז איך זה חל? אז מה כל הסקנדל הגדול? וכבר ביקר רבי אברהם בן הרמב״ם את תרגומו, פירושו התודעה שלו, כאילו את האחיך במרמה. אז הוא כאילו, המילה מרמה היא בעייתית. אונקלוס אמר בחוכמתה, דהיינו, בתחכום. ואמר עליה לפי שהיא ראויה יותר ליעקב. והפליג רבי יצחק הרמה, בעל העקדה יותר מכל המפרשים שקדמו לו בביקורתו, שביקר את מעשי רבקה ומעשי יעקב בנה בפרשה הזו. אז הוא לא התעלם מהעובדה, יש מי שתקף רציני, וכך גודל, ומכאן תפיסה עצומה ליעקב אבינו, ראש יחושנו. הוא לא מתעלם מזה, אתה כולך מתייחס ליעקב, ועיקר שורשנו אשר בו נתפאר, דהיינו ישראל אשר בך התפאר, שונא ותבישו בושת, אשר על פנינו יוכלו לחרף ולגדף. כנראה שיש לזה גם ביטויים בוויכוחים עם הנוצרים. זה סיפור לגמרי לא פשוט, בעיית הבכורה. האידיאולוגיה הנוצרית...
הם גם לא מבינים שעשו זה זה
זה. או, תשמע, תשמע מיני ובי. הם הודו שישראל קדם לנוצרים. אז זאת אומרת שהנוצרים הוא הקטן יותר. אז למה אתה, עם ישראל, רוצה את הבכורה? כי אתה בכור, אבל אתה עצמך הרי הוכחה שהקטן הוא טוב יותר. אז ממילא שאנחנו הנוצרים טובים יותר, כי אנחנו השניים. זה לא, זה גם לא פשוט.
בכל ספר בראשית יש להם עזרה. יוסף יותר צעיר.
כן, כן, זה סיפור. יש אחד מהישיבה שלנו, והייתי מביא אותו לפה, שעשה הפרופסור השלמה על זה, הפרופסור יובל. הוא התמודד עם הנצרות, עם כל הדברים הללו, והיסודות המיוחדים הללו של שני, שיש לו עדיפות על הראשון, אז כשאתה אומר, אתה יעקב השני, וישבו הבכור, אז אתה אומר לו נורא. אבל ברגע שאתה אומר שאתה קיבלת את הסטטוס הזה כי מחת, כי קנית את הבכורה, אז הנצרות היא השנייה. אז הם היו מתקיפים. היה פעם ש... אני לא יודע באיזו קהילה, שהייתה קבלת פנים לקיסר, ו... השתתף הרב היהודי, והכומר הנוצרי, והקאדי המוסלמי. אז כמובן בדרך הטבע הם הלכו קודם, והרב הסתרך אחריהם. אז הקיסר מבקש להתגרות ברב, ואומר לו, אתה לא אכפת לך שהם הולכים לפניך. אז הוא אומר, ראית אמא שמתקנאת בבנות שלה? אני גמר אותו ככה, מהצד הזה. אז זה עצמו הבעיה לא פשוטה בהבנה הזאת. על כל פנים, אז הוא אומר ככה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לאטו, הם היו משתמשים הרי במליצות להפר ברית אחים, עד שבא אליו במרמה שנייה לקחת את בריחתו. האמת היא שגם בברכה, בפעם הראשונה, למרות שלנו זה נראה מאוד תמים, הוא עייף. יש פה איזה ניואנס קטן, כאילו יעקב מנצל את הבולמוס שאכל, תפס את עשיו, הוא אומר, אתה רוצה את זה? במקום אנחנו נשלם. אגב, יש פה יסוד מעניין בכיוון אחר לגמרי. נזיד עדשים, מה, הוא טבח ליעקב, מה זה היה? אז יש במדרש שהרי מאכל אבלים זה מאכל עגול. באותו יום מת אברהם, ויעקב מבשל לי, ליצחק, סעודת אברהם, אז מבשל לו עדשים. סבא לך מת, מה אתה בא מן השדה והוא עייף? מה? איפה? לא היית בלוויה, אתה לא... אבא שלך יושב שיבן, אז אתה אין לך עסקים כאילו נלא. כך חולם איתו, דבר מדעת הבירה שאומר דבר. עשיו אמר, אני לא יכול להיות כמו אברהם, אבל אברהם בשבילי הוא המודל. אם אברהם מת, אפקר. עשיו, זה הבחנה פסיכולוגית עמוקה מאוד. אני צדיק לא יכול להיות, אבל אני... אם אברהם הצדיק הזה מת, אז לית דין ולית דיין. זאת אומרת, כשחז"ל אמרו, הוא בא מן השדה, 10 עבירות עשה אברהם, עשו שם רשימה ארוכה של עבירות שעשיו עשה. לפי מנדה אמר לך במדרש, פריקת העול של עשיו, הייתה תוצאה של, אם יש תופעה כזאת, אני לא מהחבר'ה של אברהם, אומר עשיו, אבל אני הכרתי את האידיאל שלו, אני הכרתי את הדוגמה, את אותו דוגמה מופתית, כזה אחד שמת, אז אני, זאת אומרת שהעובדה שיעקב מבשל עדשים בגלל האבל, זה לא רק הסבר מה טיבו של זה, זה גם מסביר את היסודות הפסיכולוגיים שבגללם אברהם שימש כאילו סיבה שלא ברצונו להתפקותו של יצחק. על כל פנים, אז גירורי עבירה שנתחכם עליהם בכל זה קשים ורעים. ויהיה איפה תמימותו אשר נאמד עליה איש תם. הוא שואל חזק. רש"י אומר תם, מי שלא חריף לרמות. הרי יעקב הוא שיא גליציאנר, הוא שיא גליציאנר בכל. אז מה אתה קורא לו איש תם? וכבר דרשו רז"ל עליו, מזמור מי יעלה בהר השם זה יעקב, מי יקום במקום קודשו זה יעקב, וכי גפיים זה יעקב, בר לבב זה יעקב. עד סוף, ולכאורה יראה את יעקב ובהפך, כי מי יקום יעקב בהר קודש השם, ואומרו עשיתי כאשר דיברת אליי, והרי נאמר דובר שרים לא יתרונן נגד עיניי. הבעל העקדה לא עושה פה שום הנחות, הוא חוסם את כל העניין. ואיפה נקיות כפיו כשהלביש עליהם אורות גדיי העזים, ואם אמר לבב כאשר אמר אנוכי עשיו בכוריך, אתם שאיש כזה עשיו חמת השם, והנה, הלז והגנות הזה, לא לבדו יהיה. כי אם לכולנו, אנחנו הבאים משורש יעקב. זאת אומרת, בעל העקדה אמר, הבעיה היא לא רק מקראית, היא לא רק בעיה טקסטולוגית, סתם להתבודד. זה בעיה קיומית של עם ישראל. זאת אומרת, מהי הזכות המוסרית שלנו, כשאנחנו זופים לזכותנו כל מיני, שהכל הוא המהות הזו. ואולם, יש עוד ספק גדול בעצמו מצד המעשה בעצמו, כי איך שתהיה השקפת יעקב בזה אצל המעלה, לא יצאנו מדי מבוכה, כבר הייתה עצת אמו עצת נבערה. מה הפסידה עושה פה? להשתדל? מה קרה בסוף? בסוף קרה שהוא רצה לברוח, שהיה נאלץ לברוח, בסוף קרה שמרמים אותו, וכל זה, כל הדברים האלו כולם יחד. יש מי שעשה חשבון, אולי עוד נגיע לזה, יותר יעקב לבדו. מה הוא עשה שם? מה הוא עשה שם בלילה במעבר יבוק? כי כשגמר להעביר את הכל, אז הוא נשאר לבדו. אז יש מי שאמר, הוא עשה חשבון. למה התגלגל לי הסיפור הזה? בן יבוא, ועיקן יהיה מלבנים. הוא מרגיש שכל המפעל שלו, רגע, התחיל לעשות תשובה. אולי באיזה מקום, אני לא בסדר. אולי הכל התחיל מהבעיות הללו, אולי לא הייתי צריך לשמוע בכל אימא. בעניין שיחייבו להתגרש מבית אבים, ולהתייעץ מכל נכסיו כמו שהיה נגלה בעצמו. אז השאלות הן חמורות. ולהתייחס כאן רק לפשר מעשה רבקה בלבד. זו רבקה שהכתובים הפרסמו את מעשי החסד המופלגים לה, שאין מושלם במקרא, קלאסי. רבקה יוצא בהם מצאנו רק בחמי אברהם, כשאברהם הכניס אורחים, כשאברהם רץ לקראתם, ורבקה, מבלי לדעת את הסיפורים האלה, באורך הטבע היא עושה את מעשי אברהם. זאת אומרת, מה שראינו בפרשה הקודמת, שאברהם כל כך מתעצם ומשביע את אליעזר, כי ממשפחתי ומבית אבי, אז זה הרי היסוד של כל בעלי המוסר. למרות שרבקה גדלה בבית של עובדי עבודה זרה. עובדה היא שלבן אומר, אנוכי פיניתי הבית, לא רק מקום לגמלים, אלא רש"י פיניתי מעבודה זרה. זאת אומרת, הם אמרו גם, הבית הזה הוא לבן בפתואל, הם רוקים להיות צדיקים, עובדים עבודה זרה. אז רבקה גדלה בבית הזה, אז למה אתה כל כך מתעקש? בעלי המוסר מסבירים שאידיאולוגיה, עם מחשבות אפשר להתמודד. היא קיבלה חינוך כזה, נעשה לה חינוך אחר. אבל עם מידות, עם תכונות נפש גנטיות, אי אפשר להתמודד. זאת אומרת, הכנענים הללו, אני הרי מכיר אותם, אשר בתוכי אני אומר שהם אנשים מקולקלים בנפש שלהם. אז מה יעזור לי? אם תביא לי את רבקה, שיש לה יסודות טובים בנפש שלה בגלל המשפחה, אז גם אם יש לה מסורת של עבודה זרה, ניתן לה חינוך אחר, כי יש לה ברכה על מלאכות. זה שהתורה מעריכה בתכונותיה של רבקה, ומתארת גם לגמליך אישה, והוא אומר, יהיה אישה וכו' וכו', והוא אומר, זאת, זאת, זאת ילדה שאפשר יהיה לעשות איתה משהו. אז אברהם הוא כאילו המודל שלה מבלי שידע. האישה הראשונה במקרא, שהכתוב פרש בה את האהבה היתרה שהאהבה אישה. ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויקח בתי לו ליושב ויהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. אז יש פה מצב אידילי, יש פה מצב חלק, בלי בעיות. וירא בני יצחק מצרק את רבקה אשתו, גם החיים המשפחתיים שלהם בסדר גמור. אז מה שלה, היא נמנעת מלשתף את אישה בדברים הנוגעים לה ולבניין ביתה. שאלה, מה אתה היא לא נכנסת לה? תמצא כבר את הזמן המתאים. ואומרת לו, רבי יצחוק, רבי יצחוק, תדבר עליו בגבו שלישי, לא אכפת לי איך. אבל תספר לו את כל האמת, מה אתה יושב בבת, אתה לא יודע מי זה, מי זה האיסה וזה. מה טיבו של הפיצול הזה? וזאת בשוני מן המנהג שנהגה חמותה המנוחה שרי אברהם. חבסי עליך, שרי הייתה גברת, היא דיברה. אז נניח שרבקה לא כזאת, אבל לכל הפרשים דומה לה, וחלותיה רחל ולאה, יעקב בנה. רחל ולאה, רחל אומרת לך, יש לה גם כן חשבון איתו. ועובדה שיעקב קצת מפספס, כי חז"ל אמרו, היא כך עונים את המרוקות, נכון, היא נניח הפריזה בכוח של הצדיק, אבל לכל הפחות אל תיתן לה סליטה כזאת. אז זאת אומרת, נשים לפני רבקה ונשים אחרי רבקה היו מסוג אחר. אז מה יהיה נמחים לעשות? ופתאום שמגיע לבחורה, היא איזה תכססנית ומסדרת את כל הדברים הללו. כמסתבר, העלימה רבקה מיצחק את דבר היצבון המופלג שנתבא להריונה. אין לזה הוכחות לא לכאן ולא לכאן. בכל הפסוקים מודגש שרבקה לבד סובלת. ותלך לדרוש את השם. הוא בסך הכל מתפלל, אבל לא כתוב שהיא סיפרה לו מה הקדוש ברוך הוא אמר, מי היה, לא חשוב, לא כתוב שום דבר. ולדעת רוב המפרשים, העלימה ממנו גם את הנבואה שנאמרה לה בהקשר זה, שני גויים במתפלל ממה להיפרנו. יכול להיות שאם היא הייתה אומרת לו את כל הדברים הללו, אז אפשר היה להעלים את... לוותר על כל התסבוכת. היא ידעה שכך יהיה, היא ידעה שיש פה פירוט, היא ידעה שיש פה התנחשות. וכך היא מעלימה מאישה גם מדברי עשיו. טוב, קרה מה שקרה. אומר עשיו, נו, שימות כבר הזקן הזה. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. הייתה רבקה צריכה להגיד, יהיה פה מוות, אנחנו נאבד אחד או נאבד את שניהם. למה היא לא מספרת? גם פה היא מתחממת אותו. הוא מעדיפה לדבר איתו על בר נישואי יעקב, היא נשארו על בית אברהם. וכתוב זה, הינו הדיבור היחידי בינה לבין אישה ששמרה התורה. הוא מדגיש את זה עוד יותר. לא דיבור, אז פעם כן דיברו. אז אני הייתי מבקש שתדברו על הבעיות. מה אתה עושה? אגב, הוא חייב לספר לי שצריכים לדאוג לשידך. יש פה דברים יותר חמורים, יש פה ספק הנפשות, יש פה אולי סכנה של מוות. קצתי בחיי אבי בני פלורדים, לא קרה יעקב משם, לא אתכם גם בלחיי. ויצחק נענה מיד לבקשת רפרה את יעקב ועשיו, רק רגע, היא מדברת, והוא שומע, והוא בכלל מתדיינים, אולי, נראה, זאת אומרת, היא דומיננטית בנקודה הזאת. ואילו במעשה הברכות, היא נמנעת מלדבר איתו ישירות בנידון, ומעדיפה למכות תכסיסים שיש בהם משום סימני הרמה, וזו השאלה, אני חושב, חמורה מאוד. ותראו בהערה 126, כבר מצאנו שביקרו חז"ל לתכסיסי רבקה. זאת אומרת, גם חז"ל לא הלכו על זה. על הכתוב האחד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. דרש רב חמא בר חנינא ואמר, עד מאוד, מחרדה שרדת על גבי המזבח. אמר, מי הוא זה שנעשה סרסור ביני לבין המקום? שתול יעקב את הברכות כלפי רבקה, אמר. יצחק היה לו ביוגרפיה של חרדות. החרדה שהייתה כאן היה הרבה יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, בעקיפין אשמה, אם היה מקבל התקף לב, הייתה רבקה אשמה בזה. ואחד יצחק חרדה גדולה, אז למה כל המורכבות הזאת? נראה לנו שיטת הניצים שהבאנו למעלה בסיכום פרשת נשואיה, כי היטיב מכל המפרשים שקדמו לה לראות לליבה של רבקה ולהסביר את רקמת היחסים המיוחדים שנתרקמו בינה לבין יצחק. היין שם, כבר דיברנו על זה, שהניצים שם נתפס בדבר הטכני של ותיקח חסאי ותתכס. אגב, שם רש"י אומר ותתכס לשון יתפעל, והוא מביא שתי דוגמאות, כמו ותיקבר ותישבר, אמר אותו אדמור כשהוא מבודד את זה, אומר לשון יתפעל, מה אתה תופס התפעלות שאתה התחתנת? ותתכס, יש לך גם דוגמה של ותישבר, ותישבר זה האישה יושבת על משבר, ויש גם דוגמה של ותיקבר, כמו שאין התפעלות שאתה נולד כי אתה לא אשם בזה, ותישבר, ואין התפעלות שאתה מת, קוברים אותך, אז מה אתה מתפעל שהתחתנת? בא מישהו יגדיר מה זה דרוש. דרוש זה רעיון נכון, רק לא במקום. זאת אומרת, היסוד הזה שרש"י הזה אומר, זה רעיון נכון מאוד. זאת אומרת שהאדם לא צריך להתפעל אם זה הולך לו. קוצק. חסיד קוצק, יהיה אחד רואה אברך צ'י, מיד אחרי החתונה מסתובב עם השטריימר ככה על הזווים מבסוט. אז אני אז אומר, אינגמן, אברך צ'י, מה אתה משוויץ? גם לי היה ליל קיבלות, מה אתה משוויץ? מה אתה חווה? אתה מתפעל לי ותתגעס? כמו שלא התפעלת מי ותישבר, ולא תתפעל מי תיקבר, מה אתה מתפעל פה? אבל בתתגעס הזה, זה הדבר כמעט היחידי שאנחנו יודעים על המפגש ביניהם מבחינת רבקה. אז אמר הנציב, התורה מדגישה את זה כי זה האפיון של מערכת היחסים ביניהם. מה תתכעס? תסלו את החתן שלך, תגידו לו שלום, דברי איתו, תתחילי, מה? אז הוא אומר, כל מערכת היחסים מושתתה על צעיף, על משהו שמכוסה בדבר הזה. אם כך או אחרת, ולכן הוא אומר, כל המעשים היו תחת צעיף. במעשים שעשתה כאן, נעשתה רבקה שלא מדעת ושותפה פעילה לשם. לקיום דברו בעניין הפירוד.
אבו שלא מדעת, דווקא מדעת.
סליחה, כשהיא שמעה את אבות של שני גויים בבדך, ממה איך התפרענו, היא לא הייתה חייבת, או שהיא לא עשתה מעשים שיביאו את הפירוד הזה. היא עשתה מה שעשתה בשביל שהוא יגנוב את הברכות, שיקבל את הברכות. אי מה שאחר כך נודע לה, מי יודע אם היא הייתה יודעת שסכנת מוות אולי הייתה נמנע, היא שמעה את עשיו אומר, אז היא חשבה, או, בשלו, לא בתכנון המוקדם שלה, זה מגיע לפירוד הזה. וממילא לעשה הבחירה של הבן הראוי משני בניה בברכת אברהם. וכאן הוא מכניס עוד יסוד, שאחר כך נראה איך הרב הירש עשה מזה מטעמים על פי דרכו. יש פה בעיה לא פשוטה. זאת אומרת, בלי הצדדים המוסריים. יצחק מברך את יעקב, הוא חושב שהוא עשיו. מה הוא ברך אותו? תרי השמיים, שמני הארץ, בריא בעולם הזה. הצלחה כלכלית. כשרבקה מדברת, ויצחק מקבל את הטיעון הזה, וקורא ליעקב, אומר לו, לך תגר בנה, אין שם, אז הוא אומר לו, ניתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך. ומה היה קורה עם ברכת אברהם, אם לא היה דבר כזה? למי הוא שמע אותה? למה הוא לא אמר אותה בפעם הראשונה? בברכת אברהם יש איזה יסוד גדול מאוד, זה הירושה. אתה יצחק הרי ממונה על העברת המסורת הזאת. העברת המסורת הזאת היא, שמעתי בשם הדוד של הרבי מלזר נוכחי, רמוטרה, זה היה אחיו של הבלזר שיחד איתו נמלד, רמוטרה מגלות גרעי. אז הוא אמר, יש תפילת עמידה. בתפילת 18 אנחנו מתפללים על כל מיני בקשות רוחניות, גשמיות, אישיות, לאומיות. למה לא מברכים על העברת מסורת לילדים? שיהיה לך ילדים מוצלחים. ופעם אחת יש, נודה לך, אתה הוא לדור ודור, נודה לך. ובדור ודור, כאן התפילה, שאתה תהיה דור, ויהיה לך מה להעביר לדור שיבוא. רצף המסורת, דור לדור, מונח פה. יש פה ביטוי נמרץ מאוד על מי שאומר, התכלית של כל החיים שלי, שאני אעביר מסורת לדור שיבוא. אני רוצה שהילדים... יש ברכת אברהם, וברכת אברהם הזאת, למה לא נאמרה בפעם הראשונה? מתוך כך גוזר הרב הירש, מיד אנחנו נראה. הבנה אחרת בדבר. יצחק הכיר את המציאות, אבל הוא חשב אולי אני אמתיק את מה שהוא אומר. והייתי זקן יצחק. למה היה לו קטרה? וזה בתכן העיניים לראות. אז זה בדברי חז"ל, שבזמן שהוא שכב על המזבח, בדרך הטבע אדם שורר על המזבח, כשקפק לשמיים, אז המלאכים התחילו לבכות. על הטרגדיה שבדבר, כשהם בכו, אז הדמעות שלהם ירדו בדיוק לעיניים שלו. ומזה, בגיל מבוגר, הוא קיבל עיוורון. בלשון בת ימינו נאמר, יצחק כתוצאה מניסיון קיבל ראייה מלאכית. העיניים של המלאכים, הדמעות זה התוצרת של העיניים. כשאדם סופג לתוך העיניים שלו דמעות של מלאכים, פירושו של דבר שהוא מקבל ראייה מלאכית על העולם. דגן, תירוש, זה הישג בשבילך. אצל המלאכים זה לא פונקציה. אז יצחק נתקעו עיניו וההסתכלות שלו אחרת על העולם. הוא אומר, אין ברירה, העולם הזה צריך לתת אותו למי שיש לו הישג עם העולם הזה. יש לי את ברכת אברהם. יש לי את היסוד הרוחני, את זה אני שומר ליורש האמיתי, והוא ידע מי היום. אז הוא אומר, אני אוהב את עשיו, אבל מגיע לו, אלא מה זה? אז הפיצול שמאיך יפרענו, שהוא הכיר בחיים שלו, הוא נתן לו זה גושפנקה של ברכה. רבקה, היא חיה ברכה. אדמור אחד אמר דברי תורה, שהעולם הזה הוא סגירת הרעי, כמו סוכר. אמר לו דוח חסיד רבי, גם לסוכה צריכים להיכנס עם חלב וקצת דבש. דיינו, יש פה באמת זה עולם הזה, אבל אני צריך עוד משהו בדבר הזה. אז רבקה אמרה, החלוקה הזאת היא יותר מדי דומיננטית, היא יודעת מה חותכת. אני מבקשת שיהיה לו גם את העולם הזה. על כל פנים, העובדה שברכת אברהם משאיר יצחק למי שלוקח בת שמתאימה לשרשרת לדור ודור, זה מוכיח לשיטת הרב עיר שהוא הכיר את המציאות הזו, ולא כמו שנפרש פה. על כל פנים, ובאשר לקושיית אבן עזרא, כיצד חלה ברכת יצחק על יעקב, כשכוונת המברך הייתה אל עשיו, ולא בכוונת המברך, ואיך שער בזה אתה, כבר השיבו לך בעקיפין בזוהר. טוב, אז אני חושב שזה אחת מהסגולות של הפירוש הזה, שכמו שנניח בשבוע שעבר, הוא לא נמנע מלהביא את רבי יוזל מן אברדו, בשביל להגיד שאברהם בדיון עם אפרון אף פעם לא אומר לו אדוני, אין אדוני. יהודי לא מקבל מרות של גוי. אז אם גם זה כתוב בן אברדו, אני לא רוצה לתצל. את מה שהרב מימון, הרב מימון היה תלמיד של הרב בן אברדו, שהיה בשולחן. הוא הכיר את אברדו קיים. טוב, הרב מימון. אברדו לא הוסיף שום כבוד לכלל ישראל. הוא פסל אותם מכל מכל. הוא גם התעלם, אולי כתב את זה עוד לפני השואה, הוא התעלם מהמסירות נפש שלהם בשואה, מהמסירות נפש שלהם ברוסיה. אבל על כל פנים, הפרשן לקח גם את אברדו מצד אחד, ומצד שני לקח גם את הזוהר. ואם תאמר, אני קורא בכתב הזוהר, איך לא ידע יצחק את כל המעשים הרעים של עשיו, והרי הייתה שכינה עמו? ואם לא שעתה שכינה עמו, איך הוא יכול היה לברך את יעקב? אלא בוודאי השכינה הייתה דר איתו בבית, דר איתו תדיר. אבל לא הודיעו לו, כדי שיעקב יתברך לא בדעתי, כדי שהברכה תבוא לא בצורה מודעת, אלא בתורה של הקדוש ברוך הוא, לבדת את הוא, והכי מסתרים. לכן באותה שעה שיעקב בא לפני אביו, בא איתו השכינה, ולכן הוא אמר ריח בני. ואז כשיצחק הרגיש שנכנס פה מישהו עם רמה, אז הברכה יצאה מפיו, והוא יתברך מכוח השכינה. אנחנו עוד נראה שאשפת אמת אמר את זה ב... למעשה הוא אומר, כל אחד שמברך הבן שלו, אז יש לו נגיעה. אז למה תחול הברכה בשמיים? כן, זה הבן שלי, אז אני... בשנים קודמות היינו מתפללים ותיקין בשמחת תורה עם עוד שלמי זלמן, שערי חסד. כיוון שהתפילה התארכה, אז לקראת מוסף בא כבר המניין השבעי, אז רבי זלמן הציע שאנחנו נלך לבית שלו, היה בית סמוך לבית הכנסת, נתפלל שם מוסף. באנו הביתה ועברנו דרך הלוגן, הלוגן זה המרפסת הירושלמית, ששם הייתה הסוכה בנויה. עברתי בסוכה, תמונה של הרב קוק תלויה, אי אפשר היה להוריד אותה, זה שם הרב, בסדר. אחרי כמה שנים זה כבר לא היה. אז מישהו העיז להתגאות ברב שלהם מזל ואמר, נו. הוא אומר, די קינדר, די קינדר. הילדים. זאת אומרת, ב...
זה החדים.
דיינו, באיזה מקום? אז מישהו, יש לו ילדים, אז... רבר ילדים פעם אחת גם כן אמר לי, הייתה איזה טקל, אמר... הוא אמר, די קינדר, זאת אומרת, בצורה עדינה, מנה חיסרון בעצמו, שבגלל הקרבה שלו, בגלל האהבה שלו לילדים, הוא עשה מעשה שאחר כך הוא התחרט עליו, די קינדר. אמר השפת אמת, כשיצחק מברכת, יש לו את הקינדר, יש לו את הילדים. אז אם הוא היה יודע שזה באמת לא יעקב, הברכה לא הייתה יכולה לחול, כי יש לו נגיעה. אומר, הברכה הייתה צריכה לבוא במרמה כדי שהוא יהיה רק צינור לברכה העליונה מבלי שהוא ידע בדבר הזה. זאת אומרת, זו הבחנה חריפה, למה כל מעשה המרמה הזה בא לדבר הזה.
הרב יכול לחזור על היסוד של השפת אמת?
תראה, נקרא אותו, הוא מופיע פה, תחכה כמה רגעים. וכאשר, אני חוזר, ובאשר לשאלה ששאלו הרבים, כי מה ראה יצחק לברך את עשיו, לא להודיע שבדעתו לברך אחר כך גם את יעקב, הוא משיב לך שדל. הוא נהיה מחשבת יצחק נראה לי, כי רצה לברך את עשיו להיותו חביב לו, כי צייד בפיו, ורצה לייחד לו ברכה והצלחה יותר מאחיו, וכמו שאמר הוא, והסביר לאחיך ויעקב לא היה בדעתו לברך לה, כי אמר בליבו, יעקב ישכון עם עשיו, וירשו שניהם את הארץ אשר נתן אלוקים לאברהם, וברכת אברהם תתקיים משניהם. מהלך נוסף הזה, כי שניהם זרע יצחק ובני הגירה. צריך להמתיק פה, אברהם הייתה לו אישה אחת ואישה שנייה. אבא אחד ושתי נשים, ולכל אחת מן הנשים היה ילד. אז יצחק ראה שאימא שלו דאגה לנפנף את ישמעאל. זאת אומרת, תהליך הסלקציה בבית אברהם היה דבר פסול, זה ישמעאל, ואישה שנפסלה ונגמר. יצחק אמר, הוא לא לקח אישה שנייה, למרות שלכאורה הייתה לו סיבה, לא היה לה ילדים. אמר, אני נשאר איתה. ועכשיו, אני לא אעשה כמו שאבא עשה, יהיה לי אישה אחת, ויש לי שני בנים, ושני הבנים הללו יהיו יורשים. מה שאמרו לרבקה, הסלקציה הזאת תימשך, אבל היא תהיה עוד יותר מעודנת. לא שני בנים משתי נשים, אלא שני בנים אישה אחת, והסלקציה תהיה בתוך המשפחה. לכן אצל יעקב, היום כבר לא חשש שיהיה לו ארבע נשים, וכולם נבחרים, וכל השני במצב. זאת אומרת, התהליך הזה יסתיים. אז לפי שדל, יצחק היה זה שיש לו אישה אחת ושני בנים, ושניהם בסדר, כמו שאחר כך היה אצל יעקב עם השניהם עשר. כי שניהם זרע יצחק ובני הגבירה, והנה ברכת אברהם מעצמה תחול עליהם, בלי שיברכו את יעקב. אך הוא צריך לברך את עשיו, ומעניין לו יתרון על אחיו, יהיה גביר עליו, מהלך אחר. ואף על פי שיהיה עשיו גביר על יעקב, תוכל ברכת אברהם להתקיים בשניהם, ויהיו שניהם ברוכי השם, וישכנו בשלום יחדיו, כי ידעתי בו של יעקב, כי היה איש תב יושב אוהלים, בסבלן ובעל הענווה. אז הוא יסבול את זה. ולפי גם בברכה שברך את יעקב, וחשבו שהוא עשיו, לא יזכיר כלל ברכת אברהם, הוא הרגיש בקושי. ולא את הארץ אשר נתן אלוהים לאברהם כמו שהזכיר לבסוף. יש לו קושייה לא פשוטה. הרי את הצ'ופרים הגדולים, את ברכת אברהם ואת הארץ, למה הוא השאיר אחר כך? כי אמנם הברכה ההיא שהיה מברכו באותה שעה הייתה מיוחדת לעשיו, אבל ברכת אברהם היא לשני אחים יחדיו. כך הייתה המחשבה של עשיו. ורבקה, ושומע את דברי יצחק לעשיו, הבינה שיש בדעתו לתת לו יתרון על יעקב, שאם לא כן היה מברך את שניהם, או לא היה מברך גם אחד מהם, וראתה שהיה זה עוול וחמס הנעשה על יעקב ונאחבים לה, ובפרט שהיא הייתה יודעת מה שנאמר לה, כי רב יעבור צעיר, ויצחק לא ידע מזה הדבר. לפי כך התחכמה להפר עצת יצחק, והיה לה התנצלות במעשה זה, כי לא היה אלא למנוע, מה אפשר לומר לטובתה של רבקה, כי לא היה אלא למנוע העוול ולמנוע גזירת האל. הלגיטימציה לעשות את המעשה הזה באחי הרבה מרמה, היה מפני שהיא חשבה שזה מה שראוי לעשות. ואחרי אשר הצליחה תחבולת רבקה ונתקיימה הצתה, ונתברר יעקב, ואחר אשר אמר לו יצחק, עורריך ארום וברכך ברוך, אז הבין יצחק אם את השם הייתה הזאת. ושאין רצון השם שיהיה עשיו גביר ליעקב, אבל בעבר, שיהיה יעקב גביר לעשיו, על כן לא חרה פה ביעקב. זאת אומרת, השאלה הגדולה היא באמת, למה לא עשה יצחק מה שיעקב חשש שיעשה? והבאתי אליי כללה ולא אמרה, היה תתן לו לזבנק מהמקום. אבל יצחק אמר, רגע, אני בעצמי אמרתי, עורך ארור, אז אם אני אקלל עכשיו את יעקב, אז אני לא בסדר. אך אמר גם ברוך יהיה, כלומר, אין ספק אם מהשם יצא הדבר, שאם לא כן, והיה מצליח במעשהו. יצחק ראה את עצמו במשהו אוטומט. הייתה לי תכנית, והתוכנית הזאת התבלבלה, התוכנית הזאת שונתה. משהו שהקדוש ברוך הוא בתמונה הזאת. אין אמת, שאם היה יצחק מכיר, ערובת יצחק קודם שיברכו, היה גוער בו, אולי היה מקללו, כאשר דאג יעקב ביומו, ותהיה לה כללה ולא ברכה. אבל אחר שנסתיים מילתא, יש פה איזה יסוד של השגוחה, ונתברר יעקב בברכה השם להשיב, כי אמר לו, עורך ארור, לא חלף עוד. אז מה? אמר מהשם הייתה נסיבה. וכשראה יצחק את עשיו בוכה ומתאונן, אז כמובן חוזרת השאלה, אז למה יצחק בכל אופן ברך את עשיו? הוא בוכה, איזלקן. וראה כי בגאוותו ברום ליבו לא יוכל לשכון עם יעקב ולהיות נכנע אליו ולהתענג עמו. יצחק לשיטתו חושב ששני האחים יכולים לחיות ביחד. אז אתה חשבת שעשיו יקבל ויעקב יסתדר אותו. עכשיו זה הפוך, למה אתה לא חושב שעשיו יוכל להסתדר עם יעקב? אז הוא ראה שהוא לא יכול להיכנע עמו בארץ אשר נתן אלוהים לאברהם, אז ברך אותו, שאם לא ירצה לשבת עם יעקב, תינתן לו ארץ אחרת טובה ושמנה, ועל חרבו יחיה. זאת אומרת, חרבך תחיה זה גם ברכה לעשיו. ואומנם אחרי כן, כשבא יעקב להיפטר מאביו, בטרם ילך אל ארם נהריים, והוא ישכח יצחק לברכו, אז לא יזכיר לו שיהיה גביר לאחיו, כי יש לו כבר את ההבטחה לעשיו, כי לא היה צריך לחזור ולכפול לברכה אי פעם שני, אבל ברכו בברכת אברהם, והיא הברכה שהיה מן הדין שתחול על שניהם יחד. יצחק לשיטתו שהשניים הללו ימשיכו את המסורת, אלא מאחר שכבר זכה יעקב להיות גביר, ומאחר שהבין יצחק שלא יחפוץ עשיו לשכון עמו, אז ילך אל ארץ אחרת, ראה לייחד ברכת אברהם ליעקב לבדו. מרגישים שיש מלאכותיות איך שהשדל ביקש, אבל הוא מתייחס לכל הנקודות. זה אמנם כוונת התורה בסיפור המאורע הזה בכל פרטיו היא להודיע כי מהשם הייתה נסיבה שתהיה ברכת אברהם לישראל לבדם ושאהבת יצחק לעשיו תחת אשר היה לה להביא לעשיו יתרון על יעקב הייתה היא עצמה שתחול הברכה על יעקב לבדו שיעקב גביר לרחב על באיזה מקום שהוא עלה על הצד הלאומי הזה להישאר. בכל מקרה, הכותרת של הסיפור הנוסף זה חוליה בשרשרת הערמות. זאת אומרת, זה לא רק פעם אחת באחיך במרמה, אלא יש פה בלופראי גדול בהרבה ניגודים. אז הוא ציטט את הפסוק משמואל ומתהילים, שנותן לגיטימציה. אם גיבור תמים, תתאמם. אם אתה תמים. אבל אם ייקש, אל תהיה בטלה. אם הוא ייקש, גם אתה תוכל. זה בדיוק מה שהיה יעקב, היה איש תם. אבל אם אחרים מתנהגים לתמימות, טוב. אבל אם אתה גליציאנר, אז אני לא פחות. תכסיסי רבקה עם חוליה אחת ושרשלת ארוכה של הערמות, שראשיתה באברהם, ראש לאבות, שנקט לשון הרמה, אין בבוא לו מצרים ואין בבוא לגרר. אהבה יסיים שרה. אז זה פרשיות בפני עצמם. אבל רואים שהתורה מספרת את זה, והיא לא דנה את זה לקף חובה, כי יש צורך להסתדר. אחד ההסברים, מה זה המדברינה האחותיית? אם המצרים היו הורגים את אברהם על המקום, כדי ששרה תישאר בבית פרעה, לא היה לשרה מי שיושיע אותה. זה היה פיקוח נפש. אמר אברהם, אני רוצה להישאר בחוץ, עם רינה אחי הוא. ואז ממילא אני אוכל להשתדל, אני אוכל לעשות משהו. יש איזה סיכוי שאם יתפסו אותה, אז את לא נשארת לבד? אותו דבר בבית אבימלך. זאת אומרת, זה לא רק להציל את עצמו, אלא זה גם פרקטי. זה יהיה מישהו שידאג לכל הדברים האלה. גם יצחק נקד לשון הערמה, בבואו לגור בגרר, הוא מפורש ביעקב, מוסף על הכתוב פרשתנו, ויגנוב את לב לבן הארמי. אבל שם גם כולם מבינים, עובדה היא שלבן, אומר, הבנות בנו, הוא מנחס את הכל לעצמו, בתורה אבל כתוב, כי יגיד לו כי בורח הוא. וכן מפורש ברחל במעשה הטרפים, וגם שם יש פרשה לא פשוטה מה היה טיבו של הסיפור הזה. אפילו נניח בלי הגישה החזלית שהיא רצה למנוע מאבי עבודה זרה, היא חששה של, אני לא יודע איך הטרפים האלה עובדים, אבל אם הטרפים יישארו אצל לבן, הוא יוכל בעזרת הטרפים לגלות איפה הם נמצאים. זה GPS, אני יודע, זה מין פטנט כזה שבעזרתו אפשר יהיה לחסור אותה. אז היא למעשה הייתה שותפת בצורה סמויה ליעקב, אם יעקב בורח, היא יודעת איך לבן יש לו פטנטים לגלות את זה, או על כפיים הוא חושב שיכול לגלות את זה, אז היא העלימה את הפרטים האלה כדי להשלים את מעשה הבריחה, אבל זה לא רק בזה, וכן בבני יעקב, במעשה שכם, והיינו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וכן במעשה מכירת יוסף, אז חז"ל באו חשבון, בפרשת ויגש, כשיהודה, זה כבר דבר כשנים קודמות, שבפרשת ויגש יש בעיה לא פשוטה. אנחנו קוראים את הטקסט בתורה, וזה נאום שכל כולו תחנונים. לא הייתה ליהודה ברירה אחרת. חז"ל עושים את זה בדיוק הפוך. כל מילה שם, אני אתן, וההסבר הוא פשוט. כשאחד נמצא במצוקה, אז בליבו הוא חושב דחת, ובחוץ הוא אומר, רק תחנונים. אבל הוא אומר, אם אני הייתי יכול, או אני הייתי נותן לו. חז"ל תיארו מה הוא חושב, ועל פני השטח, מה הוא מדבר. אז זאת אומרת, יש פה כפילות, הרמה הזאת נמשרת גם כאן. וכן במעשה יהודה ותמר, וכן במעשה יוסף ואחר, וכן במעשה יציאת מצרים. שאלה שנצטרך עוד להתמודד איתה. משה רבינו אומר, אתה נלכה דרך שלוש יקמית במדבר, ונזבחה לשם אלוקינו, כשכוונתם ליציאת מצרים לא לשוב אליה. אז זה כמובן, נניח כאן אפשר עוד למצוא את הלגיטימציה. בשום מקום, כמו שרבינו אמר שאחרי שנשוב, אחרי שנעשה את הקורבנות נשוב חזרה. אז גם כן, הכל זה, טיעונים משפטיים כדי להינצל, אבל למעשה זה בעיה לא פשוטה. אם לא, אין להשוות את מעשה הרמה כאן בשער הרמו שזכרנו. על רובה ניתן לומר שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. זו הייתה הסיטואציה ולא הייתה הפרעה, הייתה הירוח להשתמש בה. ועל מקצתן לומר שמותר לשנות בדבר השלום. יש בגמרא דיונים מתי מותר לשנות. לא כתוב מותר לשקר. לשקר אסור, אבל לא חובה להגיד את כל האמת. פעם החזון איש התבטא, יש דברים שמותר לשנות. הוא אומר, אבל אם משתמשים בהתר הזה יותר מדי, ורטמן הניגנר, אז נעשים שקרן. בביקורת הזאת רמז, יש דברים שמותר להשתמש, אבל אל תשתמש בזה יותר מדי. אתה משתמש יותר מדי, אתה נעשה שקרן. וכלשון הילקוט שמעון, היא מצווה לשנות בדבר מדבר. ועל מקצתן נאמר, ואם ביקש תתפתל ואילו כאן, היה בתוסיסי רבקה משום חשש לעברה לפני עיוור לא תתאר ראשון לגבי יצחק. וכבר פרשו בספרה שם עיוור, סומה בדבר. אבל אצלנו יש לא רק שהוא עיוור, הוא עיוור ממש, זה לא עיוור על פי דרש, זה עיוור על פי ממשל. ורבקה אף חייבה את יעקב לעשות את המעשה מדין איש אמו בא בפטירהו. אתה יכול להתפלפל אם יעקב היה חייב לשמוע, אם אביו אומר לו לעבור אפילו דרבנן לא חייב לעבור. אבל פה היא אמרה לו לעבור על דבר המצווה, כי היא אמרה לו בלשון החלטי, ואתה בני שמע בקולי, אשר אני מצווה אותה, שמע בקולי ולך כך לי, ויעקב עשה מה שנצווה, תוך התעלמות ממה שלימדו נוחתה לימים, שאין לשמוע להורי המצווה עליו לעבור על אחת מהמצוות. אז כל הסיפור הזה לא פשוט. על כל פנים, הוא לא מתמודד עם כל השאלות, הוא רק מציג אותם ומראה שיש במעשה מרמה שהסך הכל אם ביקש תתפטר, אם אתה נמצא בך. אני חושב שהרבי מילל הוא הזקן שהיה בכותל, היה נוהג משום כבוד הכותל, דבר שלא היה שכיח אחד, להתפלל חלוצי נעליים. זאת אומרת, שהיו עובדים להתפלל 18, היו חולצים את הנעליים, זכר למקדש, לא יודע, כך הוא היה נוהג. אז פעם עמדו המניה של הלל ורס האלה והתפללו חלוצי נעליים, ועבר הרבושי אחד שם שהיה גר שם, אני עוד דבר זוכר, שממש בסמוך לכותל הקטן, הכותל היה קטן, היה חצר של הרבי, הייתי ילד, והוא בא עם החמורים, אני זוכר את ההתקוממות הפנימית שלי, עם החמורים הללו ודחק אותנו, והחמורים נכנסו שם לחצר. אז בא אחד, הרבושית הזה, והתחיל לקחת את הנעליים. אז הרבי באמצע 18, שעה. ונגמר את 18 מהרבי. אז הרבי אמר, תראו רבותיי, צריכים להתפלל בדבקות, אבל אם לא, אין לכם שכל, הייתם הולכים הביתה יחפים. זה גם פרקטיות. אם ביקש תתפטר, צריכים לחלוץ נעליים ולהתפלל בבקס, אבל צריכים להיזהר שלא לבלום את הנעליים. ונחתום בפירושו המקורי של בעל שפת אמת. הביא את נבר את הודו מתשפת אמת. זה השפת אמת שמה. שיהיה הברכה ליעקב על ידי מרמה, ולא ניתן בדעת יצחק לברכו, רק שיהיה הברכה בבידול כל רצונו להשם יתברך. כשאתה רוצה משהו, אז האני שלך עובד. כשאתה לא רוצה, אז אתה לא יודע, אז אין לך בכלל רצון. כי אדם מברך את בנו, אף צדיק גמור, יש לו נגיעה מצד שהוא בנו. זה הדוגמה שאני אמרתי על הנעימות של רב שלמה זלמן בקינדר. זה הנעימות של רב אריה לוין אמר לי בקינדר. אני הרגשתי שבשעת מעשה הוא נתון במצוקה, הוא לא רוצה לדבר איתי יותר מדי, אבל הוא רוצה לרמוז לי שהוא לא היה בסדר. ולכך היה כאן שלא יהיה רצון יצחק לברך את יעקב, כדי שהברכה תהיה נטו. עד מהשמיים גלגלו, יצחק אין לו בכלל רצון. הוא לא רוצה לברך, כי הוא חושב שזה עשיו. וכמו שכתב בזוהר הקדוש שקראנו, שיתברך מה שנתברך בלבד. ובשנת תרל"ג כתב, שיש ללמוד מזה, כי כדי להשיג האמת באמת, שאין לעשות על ידי אומה, כמו שאמרו חז"ל, והערום בעירה, מה היה קשה לו? המושג ערום, הנחש היה ערום כל הזמן, זה לא כל כך סימפטי. אז איך כתוב במשנה, והערום בעירה? כאן כתוב, אתה צריך לדעת לבודד, זה לא קל, לבודד בין ערום שיש לך נגיעה, ואתה חושב בעצמך, האם אני באמת חושב לדבר הזה, הוא פרש שם רש"י, להערים בכל מיני אומה ליראת בוראו. בכל מיני אומה. לעתים זה קורה. האבא אומר לעשות משהו, נניח, והבן כבר מדקדק יותר במצוות וכו' וכו'. אז בן טיפש אומר, אבא, כתוב במשנה ברורה אחרת. אפשר להבין איך אבא מתקומם נגד זה. תהיה ערום בעירה. תהיה חכם איך למכור לאבא שאולי אתה לא רוצה להיות כמוהו, אולי הוא מקל יותר מדי. זה נקרא ערום בעירה. זאת אומרת, יש לך מגמה ואתה צריך להיות ערום. ההנחה הבסיסית הייתה שרבקה ויעקב היו ערום בעירה. זאת אומרת, הם הסירו את הדברים שלהם באומה. האומה היא פה לא מושג שלילי, אלא בהתאם לנסיבות. התמודדות עם הנסיבות הללו, זה למעשה הביא את הברכה ליעקב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.